כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos osha shuoi Ovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי ב' בסיוון תשע"ח, מסכת זבחים, דף למד ג'. אתם מאזינים לרדיו כולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שנה שניתנה בתורה, ראש חודש סיוון שבה, ראשון בשבת היה. כדברי רבי יוסי שאנחנו הולכים בשיטתו. התורה ניתנה בשבת שהיא שביעי בסיוון. סדר הימים שבינתיים כך היה. בראשון לחודש היה גם ראשון בשבת. ביום זה באו מרפידים למדבר סיני ויחנו נגד ההר, ובאותו יום לא בא עליהם שום דיבור מפני חולשת הדרך. בשני, בבית בסיוון, היום הזה, אמר להם משה בדבר השם דברי הקדמה לתורה, שידעו מה השם אלוקיהם דורש מהם לכשיקבלו עליהם עול תורה. לא שמירת מצוותיה בלבד, אלא יותר מזה הרבה. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים וגומר, ועתה אם שמוע תשמעו וקולי ושמרתם את בריתי וגומר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכמו שאנו עתידים לפרש פרשה זו להלן, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. ביום השלישי אמר להם מצוות הגבלה, סימני גבול קבע להם סביב ההר למור, עד פה תבואו ואל תקרבו אל ההר מעבר לתחום הזה. ברביעי אמר להם מצוות קדושה ופרישה מן האישה, ואחר יתארו גופם ובגדיהם. דבר השם היה על משה, וקידשתם היום ומחר, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם. לפי זה הייתה התורה צריכה להינתן להם בשישי בסיוון, שהוא שישי בשבת. אבל משה הוסיף מדעתו עוד יום אחד לקדושה ולפרישה. ויאמר אל העם יהיו נכונים לשלושת ימים, היינו שלושה ימים של הכנה. וברביעי ירד השם. הסכים הקדוש ברוך הוא עמו ולא ירדה שכינה על ההר עד יום השבת שהוא שביעי בסיוון, לאחר שלושה ימי פרישה, ועוד יום אחד של הגבלה שקדמה לפרישה. נמצא שמפי הגבורה נאמרו שלושה ימי הגבלה ונעשו ארבעה, וכן נאמרו רק שני ימי פרישה ונעשו שלושה. יום מתן תורה שעמד להיות בשישי בסיוון לא היה אלא בשביעי בסיוון. אולם לדורות נקבע חג של מתן תורה לשישי בסיוון כל שנה, כי דבר השם אשר היה למשה בתחילה, לכך גם זכר לימי הגבלה שבכל שנה אינם אלא שלושה, שמתחילים בג' סיוון כמו אז, וימי הפרישה שניים ד' והי בסיוון. לכך נוהגים שבשלושה ימים האחרונים שלפני חג השבועות כבר פוסקים ממנהגי ימי הספירה, ומסתפרים בהם ועושים שמחת נשואין. לימים הללו קוראים שלושת ימי ההגבלה. היום כאמור, אנחנו בבית בסיוון, היום המיוחס. אתם, אומר הקדוש ברוך הוא בו ביום, תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שיהיו אומה מיוחסת. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנו משכימים ומעריבים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, כדי להגות במתנה הגדולה תורתנו הקדושה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואבית הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול, והוא היה דף למד ב' במסכת זבחים. נשנן, נתמצת ונחזור על אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות ששאלנו בסיום השיעור אתמול, שאלות שישמשו לנו עוד כלי לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. למדנו במשנה בסוף דף למד א', כל הפסולים בעבודה ששחטו שחיטתם כשרה, שהשחיטה כשרה בזרים, בנשים, בעבדים ובתמאים, ואפילו בקודשי קודשים, הוא בלבד שלא ייגעו התמאים בבשר. לפיכך, אם חשבו לאכול או להקטיר חוץ לזמנו, חוץ למקומו, הרי הם פוסלים במחשבתם לפי שהם ראויים לעבודה זו. כל הפסולים שקיבלו את אדם על מנת לאכול או להקטיר חוץ לזמנו או חוץ למקומו, לא פסלו, שאין מחשבה פוסלת, אלא במי שראוי לעבודה, דכתיב, המקריב אותו לא יחשב. ואם יש עוד דם הנפש, יחזור הכשר ויקבל. קיבל הכשר ונתן לפסול, יחזיר לכשר. קיבל בימינו ונתן לשמאלו, יחזיר לימינו. קיבל בכלי קודש ונתן לכלי חול, יחזיר לכלי קודש. נשפח מן הכלי על הרצפה והאספו, כשר. נתנו הפסול על הכבש או על המזבח שלו כנגד היסוד, או שנתן את הניתנים למטה, נתנם למעלה, או את הניתנים למעלה, נתנם למטה, או את הניתנים בפנים, נתנם בחוץ, או את הניתנים בחוץ, נתנם בפנים, אם יש עוד דם הנפש, יחזור הכשר ויקבל. אומרת הגמרא, מה ששנינו במשנה ששחיטת פסולים כשרה רק בדיעבד, היינו בתמאים, שיש חשש שמא יגעו בבשר ויתמו, אבל שאר הפסולים כשרים לכתחילה לשחוט. וכן נאמר בברייתא, שחיטה כשרה בזרים, בנשים, בעבדים ובתמאים, ואפילו בקודשי קודשים. נכתיב, ושחט את בן הבקר לפני השם, והקריבו בני אהרון הכהנים. והקריבו, היינו קבלת אדם, דהיינו שמקבלת אדם ואילך מצווה בכהן. אמנם מדי רבנן שחיטה פסולה בתמאים, כדתניא בפסוק נאמר, ושמח ושחט. מה סמיכה בתיאורים, אף שחיטה בתיאורים. והפסוק אסמכת באלמה, ואין ללמוד מזה, לפסול גם בדיעבד. ואף שנאמר בשחיטה לפני השם, יכול לקיימה על ידי סכין ארוך. אבל סמיכה לא שייך לעשותה בתמאים, שאינו יכול להכניס ידיו לפנים. הברייתא הזו סברה כמאן דאמר שסובר ביה במקצת, שמע ביה. הברייתא הזו רב חסדא שנאה להפך, ושמח ושחט, מה שחיטה בתיאורים, אף סמיכה בתיאורים, ואין ללמוד בסמיכה מדכתיב לפני השם, בשחיטה, וכיוון שתכף לסמיכה שחיטה, ואינו יכול לסמוך בחוץ, כיוון שיכול להכניס ידיו לעזרה ולסמוך, אבל בשחיטה, אינו יכול לשחוט לפני השם על ידי סכין ארוך, כיוון שהברייתא הולכת כשיטת שמעון התימני, שהוא דורש מדכתיב ושחט את בן הבקר לפני השם, שהשוחט את בן הבקר יהיה לפני השם. תנא קמא למד שבן הבקר יהיה לפני השם ולא השוחט לפני השם. אמרו לה בשם ריש לקיש, תמה שהכניס ידו לעזרה לוקה. דכתיב, בכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא. וקש ביה לנגיעה. מה נגיעה במקצת? אף ביה במקצת, שמה ביה. רב אושעיה הקשה לאולה ממה ששנינו בברייתא מצורה שחל יום שמיני לטהרתו, שעדיין הוא מחוסר כיפורים. היום הזה חל בערב פסח. וראה קרי בו ביום וטבל, מותר להכניס ידיו לעזרה להזהת בעונות, כי יבוא עשה של קורבן פסח שיש בו קרת, וידחה עשה של טבול יום שאין בו קרת. ואף שטבול יום של זב נחשב כזב, ולומדים מהמילים וכל זב לרבות בעל קרי. ולרבי יוחנן, העשה הוא רק מדברי קבלה, כדכתיב, יעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית השם לפני החצר החדשה. מה זה החצר החדשה? שחידשו בה דברים, ואמרו שטבול יום לא ייכנס למחנה לוויה, היינו בהר הבית, אבל בעזרה חייב קרת. ואם ביה במקצת שמה ביה, הרי עשה של טבול יום הוא גם כן עשה שיש בו קרת. מביאה הגמרא כמה תירוצים. אולה עצמו תירץ שאין להביא משם ראיה, כי יש לומר שדווקא במצורה מותר, מפני שהותר לצרתו, הותר לקריו. ועד הרבה, ממה שנאמר בברייתא שראה קרי בו ביום, משמע שאם ראה קרי בלילה, אסור להיכנס. ועל כורחה שזה מפני שביה במקצת שמה ביה. אמר רב יוסף, ממה שאמר אולה שמתוך שהותר לצרעתו, הותר לקריו, למדנו שאם היו רוב הציבור זבים שתומתם לא הותרה בציבור, ונעשו תמאי מיתים, מתוך שהותרו לתומת מת, הותרה גם זיבתם. אבל דחה אביי ואמר שדווקא כשהיו תמאי מיתים ואחר כך נעשו זבים מותרים, שמתוך שהותרו כבר לתומת מת, אינם נאסרים בזיבתם. אבל כשהיו זבים ונתמאו אחר כך במת, לא הותרו מעולם. והודה לו רב יוסף, הקשה לו, הרי גם כשקדמה תומת מת, זה אינו דומה למצורה שראה קרי, ששם יש טעם להתיר מפני שהותרה, אבל תומת מת שהותרה, דחויי. ובקושי נדחית על ידי שציץ מרצה, ואין להתיר גם תומת זיבה. השיב לו רבא דעדי רבא, מסתבר יותר שמצורע שהוא דין הותרה, הותר רק הוא עצמו, אבל תומת קרי לא הותר, אבל תומה שהיא דחויה בציבור, אין לחלק בין דיחוי אחד לשני דיחויים, ונמצא שבין לאביי ובין לרבא, תומה דחויה בציבור ולא הותרה. והנפקמינה תהיה, למאן דאמר שתומה הותרה בציבור, המאן דאמר הזה הוא יחיד במקום רבים. זהו הסיכום והתמצות שלנו על דף למד ב' במסכת זבחים, וכעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, האם שחיטת הפסולים כשרה אף לכתחילה? והתשובה כן, חוץ מבתמאים שמא ייגעו בבשר. שאלה שנייה, מניין שבאמת השחיטה כשרה אף בפסולים? והתשובה, משום שנאמר והקריבו בני אהרון, שמהקרבה ואילך בלבד מצוות כהונה. שאלה שלישית, האם שייך שיעמוד בחוץ וישחוט על ידי סכין ארוכה בעזרה? והתשובה, לחכמים שייך, אבל לשמעון התימני לא שייך, כיוון שסובר שאף השוחט צריך לעמוד בתוך העזרה. שאלה רביעית, האם שייך שיעמוד בחוץ ויכניס ידיו לעזרה ויסמוך ותשובה? למאן דאמר שביה במקצת שמע ביה לא שייך, אבל אם לא כן, שייך. שאלה חמישית, האם כשהיו רוב הציבור טמאים מתים בערב הפסח ונעשו זבים, שייך לומר הועיל ואישתרי אישתרי ומדוע? התשובה לאביי לא אומרים משום שטומאה דחויה היא בציבור ולא אותרה, ולרבה אומרים משום שבדחויה עדיף לומר הועיל ואישתרי אישתרי. שאלה אחרונה על דף למדבט, האם במחוסר כיפורים שמותר להיכנס להר הבית, אומרים שגם כשהוא בעל קרי מותר לו להיכנס משום הועיל ואישתרי אישתרי? אומרים התוספות לא אומרים, משום שאין אומרים כן, אלא במה שהיה אסור והותר, וזה לא היה אסור כלל. אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, ובעצם התשובות על השאלות לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, בדף למד ב' במסכת זבחים. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ב' בסיוון תשע"ח, עיקר ותורף העניין, ולימוד דפינו היומי על דף למד ג' במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד ב' עמוד ב', שמונה שורות מתחילת העמוד, בנקודה ומין המילים אמרו לאמר יש לקיש, תמה שהכניס ידו לפנים לוקה. מין המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף למד ב' עמוד א', הבדילה הגמרא בין שחיטה לבין סמיכה על גבי הקורבן. הביאה הגמרא שהתנא בברייתא סובר שביה במקצת שמה ביה, כניסת קצת גופו של האדם לעזרה נחשבת ביה אסורה לטמא, ולכן אינו יכול להכניס ידיו לעזרה ולסמוך על ראש הקורבן. מה שאין כן בשחיטה, יכול הוא לעמוד כולו מחוץ לעזרה ולשחוט בסכין ארוכה. כעת מבארת הגמרא את הדעה הסוברת שביה במקצת שמה ביה. אמר הוא לאמר יש לקיש, תמה שהכניס ידו לפנים העזרה לוקה, שנאמר בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ד', בכל קודש לא תיגע, אלא מקדש לא תבוא עד מלות ימי טהרה. מקיש ביה לנגיעה, התורה מסמיכה את ביית התמה למקדש, לתמה שנוגע בקודשים. מה נגיע במקצת שמה נגיעה? כשם שנגיע במקצת מגופו בקודשים, נחשבת נגיעה ומתמה את הקודש, שהרי סתם נגיעה היא במקצת מגופו והסרתה התורה, אף ביה במקצת מגופו למקדש, שמה ביה שהתמה לוקה עליה. שואלים האחרונים שגם בלא הדין שביה במקצת שמה ביה התחייב התמה שמכניס ידיו לעזרה, שרי לא גרע ממכניס שרץ לעזרה, שמבואר ברמב״ם שחייב קרת, תרץ האבן האזל, שהאיסור להכניס שרץ הוא גם בגדרי ביה, ולכן אם ביה במקצת אין שמה ביה, פטור. ובגדר ביה במקצת שמה ביה, חוקרים האחרונים, האם ביה במקצת נחשבת כביית כולו, או שיתחדש שחייב גם על ביית מקצתו. בקשה הגמרא על דברי אולה מן הברייתא. ולפני הקושייה נקדים את הסוגיה שלפנינו. אמר בתורה שיש לשלח את הטמאים מחוץ למחנה, ככתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק ב', צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. אומרת הגמרא במסכת פסחים דף ס"ז עמוד א', שלושה מחנות הם, מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. מקומו של מחנה שכינה נעזרת ישראל ולפנים, ונאסרו להיכנס בו כל הטמאים וגם טמאי מת ושרץ. מקומו של מחנה לוויה מפתח הר הבית ועד לשער ניקנור, שהיה בין עזרת ישראל לעזרת נשים, כלומר שעזרת נשים ממחנה לוויה, שכל החצר שסביב המקדש מתחילת הר הבית יחד עם עזרת נשים, הוא ממחנה לוויה. ומן התורה לא נאסרו להיכנס במחנה זה אלא הטמאים בטומאה יוצאת מגופם, כגון זבים ובעלי קרי, נידות ויולדות, אבל טמא מת ושרץ מותרים בו מן התורה, כמבואר במסכת פסחים שם. אלא שחכמים גזרו בהם שלא ייכנסו מן החיל, שהוא החלק הפנימי של הר הבית, מן הסורג ולפנים ולפנים. ומקומו של מחנה ישראל ובכל ערי ישראל המוקפות חומה, כאמור במסכת כלים פרק א' משנה ז', שאין משתלחים ממנו אלא מצורעים בלבד. ובטומאה מצינו שלוש דרגות, תמה שעדיין לא טבל לטהרתו ועדיין הוא עומד בטומאתו, ב' מי שכבר טבל לטהרתו אבל עדיין לא העריב עליו השמש לאחר טבילתו, הוא הקרוי טבול יום, שטומאתו הוקלשה, אבל גמר טהרתו היא כשיעריב השמש, ודינו של חולין למעשר שני ולפרה אדומה הוא טהור לגמרי, אבל עדיין הוא טמא לתרומה ולקודשים ולביית המקדש עד הלילה. ג' מי שכבר טבל ואף העריב עליו השמש לאחר טבילתו, אבל עדיין לא הביא את הקורבנות שהתחייב בהם לצורך טהרתו, כגון זב ומצורע ויולדת שחייבים בסדר קורבנות לאחר שנתערו מתומתם, והם הקרויים מחוסרי כיפורים, שלחולין ולתרומה הם טהורים, אבל עניין קודשים עדיין הם בתומתם עד שיקריבו את קורבנותיהם. כמו כן, אסור מחוסר כיפורים בכניסה למחנה שכינה, וכל שכן שטבול יום אסור בה, אבל הכניסה למחנה לוויה הותרה למחוסר כיפורים ולא נאסרה אלא לטבול יום. אחר ההקדמה הזו, נביא את קושיית הגמרא על דברי אולה מהברייתא. אי טיבי רב הושעיה לאולה. הקשה רב הושעיה לאולה מברייתא העוסקת במצורע שעומד ביום השמיני לסדר טהרתו, שהוא יום הבאת קורבנותיו וצריך להכניס חלק מגופו לעזרה כדי לקבל מידה מאשם, מלוג השמן על תנוך אוזנו ובעונות ידיו ורגליו. וסדר טהרתו של המצורע כך הוא, לאחר שנרפא מצערתו, הרי הוא מביא שתי ציפורים ושוחטים אחת מהן, ומזים עליו מדמה. ומשלחים את הציפור השנייה, ואחר כך מגלחים את כל שערו, ואחר כך תובל מתומתו ומונה שבעה ימים. ביום השביעי הוא מגלח ותובל שוב, ואז הוא נעשה טבול יום עד הערב. בבוא השמש הוא נעשה טהור גם לתרומה, אבל עדיין הוא מחוסר כיפורים. למחרת ביום השמיני מטבילתו הראשונה הרי הוא מביא את קורבנותיו, וביניהם קורבן אשם. ונותן הכהן מדם מאשם על בעונות ידיו ורגליו הימניים של המצורע ועל תנוך אוזן המצורע הימנית. ולצורך כך היה על המצורע להיכנס לעזרת הנשים ולהושיט את ראשו לתוך עזרת ישראל ונותן הכהן מאדם שבכפו על תנוך אוזנו הימנית. אחר כך מכניס המצורע את ידו הימנית ונותן על בוען ידו. מכניס את רגלו הימנית ונותן על בוען רגלו. שהרי אם יוציאו את אדם מחוץ לעזרת ישראל ייפסל אדם בפסול יוצא. לאחר מכן לוקח הכהן מלוג השמן בכפו ונותן על המצורע גם כן כסדר הזה, ואת מותר השמן נותן על ראשו של המצורע. והרמב״ם בהלכות מחוסרי כפרה פרק ד' כותב, שמאחר וקודם שנשלמה הקרבת קורבנותיו עדיין הוא מחוסר כיפורים האסור בכניסה למחנה שכינה, לא היה נכנס ממש לתוך עזרת ישראל שדינה כמחנה שכינה, אלא היה עומד בתוך שערי ניקנור ואם שם היה מושיט את בעונותיו לתוך העזרה, כדי שייתן עליהם הכהן מן אדם. כי על אף שהיו שערי ניקנור פתוחים לעזרת ישראל, לא התקדשו בקדושת העזרה, אלא הייתה קדושתם כקדושת עזרת אנשים שדינה כמחנה לוויה, שאותר למחוסר כיפורים. כאמור במסכת פסחים דף פה עמוד ב', כל השערים בעזרה נתקדשו בקדושת העזרה, חוץ משער ניקנור שלא נתקדש, כדי שיוכלו המצורעים לעמוד בו ולהכניס בעונות ידם. תוספות במסכת יבמות דף זין עמוד ב', יקשו, למה נמנעו מלקדשו? הרי המצורעים יכולים לעמוד חוץ לשער ולהכניס ידיהם לחלל השער ושם ייתנו עליהם את הדם. הם מתרצים שחלל השער אינו כשר למתן בעונות אף אם קדוש בקדושת העזרה, משום שבמצורע נאמר לפני השם וזה דווקא באוויר העזרה. תירוץ נוסף שעשו זאת משום תקנת המצורעים שיוכלו לעמוד בחלל השער ויגן עליהם מהחמה ומן הגשמים. אם כן, בברייתא עוסקת במצורע שעומד ביום השמיני לסדר טהרתו שהוא יום הבאת קורבנותיו וצריך להכניס חלק מגופו לעזרה כדי לקבל מידה מאשם ומלוג השמן על תנוך אוזנו ובעונות ידיו ורגליו, כך שנינו בה. מצורע שחל יום השמיני שלו שבו עליו להיכנס להר הבית ולהכניס את ידו ורגלו לעזרה ולקבל עליהם את מתן הבעונות, להיות בערב הפסח וראה קרי בו ביום וטבל, אמרו חכמים אף על פי שאין טבול יום אחר של תומת קרי נכנס להר הבית משום שדינו כזב שאסור לו להיכנס גם למחנה לוויה. והגמרא במסכת פסחים דף סמך זין עמוד ב' לומד זאת מהפסוק וכל זב לרבות בעל קרי שמשתלח חוץ לשתי המחנות, ואף שטבל סובר התנא שטבול יום של זב דינו כזב, וכל זאת טבול יום זה שהוא גם מצורע וחל יום השמיני שלו בערב פסח כן נכנס להר הבית לצורך מתן הבעונות, שיוכל להכניס ידיו לעזרה לצורך מתן הבעונות כדי שיתהר מצערתו ויוכל לאכול את פסחו בערב. כי אם לא ייתנו את הדם והשמן על בעונותיו, הרי הוא מחוסר כיפורים שאסור באכילת בשר הקודשים, ובכללם בשר הפסח, ומאחר שאינו יכול לאוכלו, אף אינו מקריבו שהפסח אינו קרב אלא לאוכליו. והטעם שהותר לו להיכנס להר הבית, לפי שמוטב שיבוא עשה של הקרבת פסח שיש בו קרת, שמי שנמנע מלקיימה במזיד או שו קרת, וידחה איסור עשה של בעל קרי להיכנס להר הבית, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק ב', צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרו וכל זב וכל תמל הנפש, ובעשה הזה נכללו שילוח התמאים המחנה כל תמל לפי דינו, תממת ושרץ ממחנה שכינה, זב ובעל קרי ממחנה שכינה וממחנה לוויה, ומצורע גם ממחנה ישראל. אם כן, העשה של הקרבת קורבן פסח שיש בו קרת, דוחה את העשה של בעל קרי שאסור לו להיכנס להר הבית. למה? כי אין בו קרת. כי עונש קרת יש רק לתמא שנכנס מחומת העזרה ולפנים, היינו מעזרת ישראל ולפנים שהוא מחנה שכינה. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן חולק וסובר, דבר תורה מדאורייתא טבול יום מטומאת קרי אפילו עשה אין בו שלא להיכנס להר הבית, שנאמר בספר דברי הימים ב' פרק כ' פסוק ה', ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית השם לפני החצר החדשה. שם בפסוקים מתואר מלחמת בני מואב ובני עמון במלך יהושפט, ושבט יהודה והמלך נקבצו בבית השם לבקש מהשם לנצח במלחמה, ונאמר שם שיהושפט עמד בבית השם לפני החצר החדשה. והרד"ק מפרש לפי פשוטו שהחצר הייתה צריכה חיזוק וחידשו וחיזקו אותה, ולכן קורא אותה כתוב החצר החדשה. אבל פה דורשת הגמרא, ומהי החצר החדשה? למה נקראה החצר החדשה? אמר רבי יוחנן, שחידשו בה דברים הרבה, קראו לה חצר חדשה משום שחידשו בהלכותיה, וכך אמרו, טבול יום אל ייכנס למחנה לוויה, הרי שאיסור זה הוא רק מדרבנן. ומשום שאין איסור זה אלא מדברי חכמים, לא העמידו חכמים את דבריהם במקום קראת כדי לא לבטלו מהקרבת קורבן הפסח. ואף שיש מקומות שהעמידו חכמים את דבריהם גם במקום קראת, כאן לא היה נראה לחכמים להחמיר, כך אומר התוספות, במסכת יבמות דף זין עמוד ב' דיבור המתחיל מוטב. ואף שזב אסור מהתורה במחנה לוויה, סובר רבי יוחנן שטבול יום של זב אינו כזב. אבל התנא בברייתא שסובר שעובר בעשה סובר שטבול יום של זב, הרי הוא כזב. מסיים רב הושעיה את קושייתו, והיא אמרת ביה במקצת שמה ביה, אם תאמר שביה במקצת נחשבת לביה ואסורה, איך היא מאי לידי בבעונות? איך מצורה זה שהוא בעל קרי מכניס ידיו לעזרה במתן בעונות? הרי הידי והידי זה וזה, כלומר גם מצוות אכילת הפסח וגם האיסור לטמא, להיכנס אל העזרה, עשה שיש בו קראתו, ואיך ידחה העשה של הפסח את העשה של ביית הטמא למקדש? אמר לי ישיבו לה לרב הושעיה, מתונח ממסעך שבאת להכביד עליי, יכביד עליך. כלומר, יש לדחות את קושייתך. הרי קושייתך היא ממצורה, שהיינה מצורה, שונה דין המצורה, שגזרת הכתוב היא להתיר לו להכניס ידו לעזרה, אף על פי שמחוסר כיפורים הוא, ומחוסר כיפורים אסור לו להיכנס לעזרה. והואיל והוא הותר לצעתו, הותר לקריו. לפי שהותר לו איסור הכנסת היד שמחמת תומת צרתו לצורך מתן הבעונות, שהרי הוא עדיין מחוסר כיפורים ויש עונש כרת בכניסתו לעזרה, הותר לו גם האיסור של הכנסת היד שמחמת תומת הקרי, וזאת לצורך מתן הבעונות. ואכן גם אם לא טבל מותר להיכנס מאותו הטעם, אומר המאירי, אלא שהדרך היא שכל כמה שיכול להתאר את עצמו, הוא מתאר. עכשיו דנה הגמרא בחידושו של אולה, שכשהתורה התירה איסור אחד באופן מסוים, התירה גם אם ישנו איסור אחר שיצטרף עמו. אמר רב יוסף כספר אולה מדברי אולה שאמר, הואיל והותר לצעתו, הותר לקריו, לקרי שלו יש ללמוד דין נוסף. נאמרה הלכה בקורבן פסח שעם רוב ישראל תמאים בתומת מת, מקריבים את הפסח בתומה. אבל אם הם תמאים בתומת זב, אין תומתם נדחית ואין הפסח קרב. והגמרא במסכת פסחים דף סמך זין עמוד א' דורשת זאת מהפסוק שנאמר לגבי פסח שני, ספר במדבר פרק ת' פסוק י', דבר אל בני ישראל אמור איש איש כי יתמל הנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם ועשה פסח להשם. מהכתוב איש למדנו שיחיד שנתמה נדחה לפסח שני, אבל ציבור אינו נדחה. ומהכתוב תמל הנפש למדנו שדווקא תומת מת נדחית ולא תומת זבים ומצורעים. ולפי דברי אולה, אם רובן של ישראל היו תמאים בערב הפסח תומת זבים ונעשו בו ביום לאחר שנתמאו בזיבה תמאי מיתים, הועיל והותרו לתומתן, כיוון שהותרה תומת המת בכדי להקריב את קורבן הפסח, הותרו לזיבתן, הותרה גם תומת זיבתם ויקריבו את קורבן הפסח. דוחה אביי דינו של רב יוסף, אמר לאביי לרב יוסף רבו מידמי, וכי דומה דין זה לדינו של אולה. הרי תחילה הראה תומת זיבה שלא הותרה כדי להקריב את הפסח, ורק אחר כך הראה תומת מת שהותרה. ואם כן, תומת המת שבאה אחרונה לאחר שכבר היו תמאים בזיבה, השתראי, איש שהותרה. אבל תומת זיבה שבאה קודם לא השתראי, לא הותרה, ובמקומה עומדת. וזה לא דומה למצורע שקדמה תומת צרתו והותרה כבר. וכיוון שחלה את תארן תומת הקרי שבאה אחר כך, חמורה מתומת הצרת כדי לאוסרו, אבל כאן, שקודם נתמאו בזיבה ואין תומתם נדחית, לא מועיל מה שנוספה עליהם תומה כדי להתיר להם להקריב. אמר לאביי לרב יוסף, דילמה אחיקה אמר מר, שמה גם מר נתכוון לומר את דינו באופן הבא. אם רובן של ישראל היו תמאים מיתים בערב הפסח, ונעשו אחר כך תמאים בתומת זבים, הועיל והותרו לתומתן, כיוון שהותרה תומת המת שהייתה קודמת, הותרו לזיבתן, הותרה גם תומת הזיבה. ואז הדין הזה דומה יותר למצורע שראה הקרי. אמר להם באמת השיב רב יוסף לאביי, אין, אכן לכך נתכוונתי. ממשיך אביי ודוחה גם את הדין הזה, והקטי לא דמי. ועדיין זה אינו דומה, הדין הזה, למצורע שראה קרי. שהרי מצורע שמכניס ידיו לבעונות, אתר ההוא, אתר גמור הוא, שכך גזרה עליו התורה, שיכניס ידיו אף שהוא טמא, ובזה נאמר הדין, הועיל וישתרי, ישתרי. הועיל והותרה תומת צרת לגמרי, הותרה גם תומת הקרי. מה שאין כן תומה, דחויי, ציבור של תמאי מיתים, שמקריבים קורבן פסח, לא הותרה תומתם, אלא התומה נדחית מפני הפסח בקושי, ולא נעשית ביתר גמור, וצריכה לריצוי את הציץ. ואם כן, להי ידחי, להי לא ידחי. דווקא לתומת מת חלה הדחייה, אבל לתומת זיבה לא חלה הדחייה. ועכשיו הגמרא דברי רבא שחולק ודוחה את חילוקו של אביי. אמר לרבא לאביי, עד רבא איפכא מסתברא. מסתבר לומר להפך. מצורע אתירא הוא. מצורע שאיסורו הותר לגמרי, יש לחלוק על אולה ולומר לה השתראי ולה לא השתראי. לכך הותר ולכך לא הותר. כלומר, תומת צרעתו הותרה, אבל תומת הקרי שלו לא הותרה. מה שאין כן איסור תומה בקורבן שבא בתומה דחויהו. שלא הותרה התומה לגמרי, אלא רק נדחית מפני מצוות הקרבת הקורבן. אם כך, מה לי אחד דחויה? מה לי שתי דחיות? אין חילוק בין דחייה של איסור אחד לדחייה של שני איסורים. אומרת הגמרא מכלל, מתוך דבריהם של אביי ורבא יש ללמוד, לתרווי וסבירה להוא ששניהם סוברים, תאומה דחויה היא בקורבן ציבור, כלומר דין זה שקורבן ציבור קרב בתאומה, כאשר רוב הציבור נטמעו, אין הפירוש התאומה הותרה לגמרי באופן הזה, אלא נדחיתי בקושי מפני מצוות הקרבת הקורבן. ובמסכת יום הדבב עמוד בטח לקור רב נחמן ורב ששת, האם תאומת מת הותרה בציבור ואין צריך לחזר אחר תאורים? ולכן, אם נטמעו הכהנים בבית אב שעובד באותו היום, אף שיש כהנים תאורים מבית אחר, מבית אב אחר, מקריבים אותו בתאומה, או, והתאומה דחויה בציבור. וצריך לחזר אחר תאורים, ואם יש כהנים תאורים, אף שאינם מאותו בית אב, מקריבים התאורים. חוזרת עכשיו הגמרא לדברי אולה שאמר ביה במקצת שמה ביה ושואלת, לימה מסייע לי, האם נאמר שיש ראיה לדברי אולה מברייתא? כך שנינו בה. ברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת נגעים. כל הסמיכות על הקורבנות שהבעלים של הקורבן סומכים את ידיהם על ראש הבהמה קודם השחיטה שהיו שם במקדש, קורא עליהם אני, נאמר בהם הדין, תכף לסמיכה שחיטה. כלומר שהשחיטה צריכה להיות מיד לאחר הסמיכה בלי הפסק, שנאמר ושחט ושמח. חוץ מזו, מסמיכת השם מצורה, שהייתה נעשית בשער ניקנור, שער העזרה המזרחי, ומצורה היה עומד בחלל השער שלא נתקדש בקדושת העזרה, ולשם היו מוציאים את האשם כדי שיסמוך ידיו עליו, ואחר כך היו מכניסים את הקורבן לעזרה ושוחטים אותו, והיה הפסק ביניהם, לפי שאין המצורע יכול להיכנס לשם לעזרה כדי לסמוך, עד שמזין עליו מדם חטאתו ומדם אשמו. ורשי מבאר שאין כוונת הברייתא כפשוטה שמזין על המצורע עצמו מדם האשם והחטאת, שהרי אין מזין על הבעונות רק מדם האשם, אלא כוונת הברייתא לומר שמזין בשבילו כל אחד כדינו, מדם החטאת על המזבח ומדם האשם על המזבח ועל הבעונות. מסיימת הגמרא את ההוכחה מהברייתא, והיא אמרת, ואם תאמר שביה במקצת לא שמה ביה, למה באשם מצורה לא יכול להתקיים הדין שתכף לסמיכה שחיטה, לאייל ידי ולסמוך? הרי יכול המצורה להכניס ידיו לעזרה ולסמוך על הקורבן וישחטו שם מיד. ומוסיף רשי שאף שמקום שחיטת האשם זה בצפון העזרה, אפשר לשחוט אותו בפתח, משום שהפתח היה רחב 10 אמות ומכוון כנגד פתח ההיכל, דהיינו שהיה באמצע רוחב העזרה. ואם כן 5 אמות שבפתח לצד צפון כשרות לשחיטת האשם. נוכל הגמרא את הראיה, אמר רב יוסף אמני רב יוסי ברב יודאי, ברייתא זו סוברת כרב יוסי בנו של רב יודא דאמר מרוחק צפון, כלומר צפון העזרה כאשר לשחיטת קודשי קודשים רחוק מן הפתח 22 אמה, והשם מצורע נחשב לקודשי קודשים ששחיטתם בעזרה בצד צפון. ולדעת רב יוסי ברב יודא המקום הכשר לשחיטתם הוא רק מה שכנגד המזבח עד כותל העזרה שבצד צפון. המזבח היה למד בית המה למד בית המה, ורק כנגד למד בית המה אילו כשר לשחוט. וקצה המזבח לצד מזרח רחוק 22 אמה מפתח העזרה המזרחי. כמבואר במסכת מידות, יהודה לפעמה מקום דריסת רגלי ישראל, ויהודה לפעמה מקום דריסת הכהנים. ולכן אף אם יכניס המצורע ידיו לעזרה ויסמוך, יוצרכו להוליך את האשם מבסמוך לשער ניקנור, עד לצפון המזבח, ויהיה הפסק בין הסמיכה לשחיטה. ואם כן, אין ראיה שביה במקצת, שמה ביה. שואלת הגמרא עם הטעם שאי אפשר לשחוט במקום הסמיכה, זה משום שצריך לשחוט כנגד המזבח? ולאב את פשפש, הרי אפשר לעשות פתח קטן בכותל העזרה הצפוני כנגד המזבח, כדי שיכניס המצורע ידיו לסמוך על השמו. ובעל כוחך הטעם שאי אפשר לסמוך בעזרה, זה משום שביה במקצת שמה ביה, ואין המצורע יכול להכניס את ידיו בכלל. תרץ את הגמרא, אביי ורבא דאמרי תרוויו, אביי ורבא אמרו שניהם ליישב את הקושייה הזו, אי אפשר לעשות פתח בעזרה במקום שלא נמסר מהשם לעשות בו פתח, משום שנאמר בפסוק בספר דברי הימים א' פרק כוח פסוק י' ת', שכך אמר דוד המלך, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל כל מלאכות התבנית. כלומר, פתחי העזרה, מידותיה ובניין הבית, הכל נמסר מיד השם, ואי אפשר לשנות מכפי שנמסר. תוספות בדיבור המתחיל ולעבד, מביאים את דברי המשנה במסכת סנהדרין דף ב' עמוד א', שעל פי בית דין אפשר להוסיף על העזרה. וצריך ביור, שהרי בסוגייתנו מבואר שאין להוסיף על מה שנמסר מיד השם. תרצים התוספות, שיכולים להוסיף רק במקום שיש לכך הסמכת בפסוק. וכגון מה שהוסיפו בעזרת נשים, כמו שמבואר במסכת סוכה דף נ"א עמוד ב', שעשו תיקון גדול בשמחת בית השואבה, והוסיפו גזוסטראות בעזרת נשים, שיהיו נשים ישרות למעלה ואנשים למטה כדי שלא יגיעו לקלות ראש. וסמכו תקנתם על הפסוק שיש להבדיל בין אנשים לנשים. ועדיין מקשים התוספות שגם כאן ישנו פסוק שהרי התורה אמרה, לסמוך ורק מגזירה ביטלו את הסמיכה בעזרה, לפי תירוץ אחד בגמרא לקמן, ואם כן יש בדין זה אסמכת להוסיף ולעשות פשפש. תרצים התוספות, כיוון שזו גזירה דרבנן בעלמא שלא ירבה בפסיות, אין בדין זה אסמכת להוסיף על העזרה. דוחה הגמרא את הראיה בדרך אחרת, איקא דאמרי אמר רב יוסף, יש אומרים שכך דחה רב יוסף את הראיה, אף שביה במקצת אינה נחשבת לביה, וההלכה כרבי שכל צד צפון שבעזרה קשר לשחיטת קודשי קודשים. מכל מקום, אי אפשר שהמצורע יעמוד בפתח ויכניס ידה ויסמוך, משום שכל הסומך ראשו ורובו מכניס. הסומך צריך להכניס את ראשו ורובו של גופו כדי לסמוך. מה הייתה, מה הטעם לכך? לפי שסמיכה בכל כוחו בעינן, צריך לעשותה בכל כוחו ולא ניתן לעשותה אלא אם כן מכניס רוב גופו לעזרה. איל כך, לא אפשר. חוזרת עכשיו הגמרא לפאר את דברי הברייתא, שבאשם מצורע אי אפשר לקיים תכף לסמיכה שחיטה, ומקשה הגמרא, מה איקה סבר? מה סובר התנא שאמר כן? איקה סבר סמיכת אשם מצורע דאורייתא, אם סובר התנא הזה שמן התורה אשם מצורע טעון סמיכה, וכן סובר שדין תכף לסמיכה שחיטה, הוא גם כן מדאורייתא, למה המצורע סומך מחוץ לעזרה? ליעול ולסמוך להדיה, דרחמנא אמר, ייכנס לעזרה ויסמוך כדרכו, שהרי כך צוותה התורה. תרץ את הגמרא אמר רבדא בר מתנא, תנא זה אכן סובר שסמיכת אשם מצורע דאורייתא, ותכף לסמיכה שחיטה הוא גם כן דאורייתא. ומן התורה המצורע צריך להיכנס לעזרה ולסמוך. אבל חכמים אסרו עליו להיכנס, זירה שמה ירבה בפסיות יותר מכפי הצורך, והתחייב כרת. איקא דאמרי מביאה הגמרא תירוץ אחר, אמר רבדא בר מתנא, יש אומרים שכך תירץ רבדא בר מתנא, תנא זה סובר שסמיכת אשם מצורע דאורייתא, ותכף לסמיכה שחיטה עליו דאורייתא. כלומר, הדין שאשם מצורע טעון סמיכה ומן התורה, כמו שאר השמות שטעונות סמיכה, ודינם נלמד בגמרא לאל בדף י' עמוד א' בהקש מהפסוק קודש קודשים, היא כחטאת וכה אשם. מה חטאת טעונה סמיכה, אף אשם טעון סמיכה. אבל הדין שלא יהיה הפסק בין הסמיכה לשחיטה, הוא רק מדי רבנן. לפי שלא משמע נתן בברייתא לדרוש מסמיכות הפסוקים וסמך ושחט, שבמקום שסומך, ישחוט. ורבנן תקנו כי חשישו שיירה פסול בין הסמיכה לשחיטה ולא ישחטנו, ונמצא שבסמיכתו על הקורבן עבד עבודה בקודשים ומעל. לכן קבעו חכמים שתכף לסמיכה ישחטהו. וכיוון שמן התורה אפשר לסמוך מחוץ לעזרה ואחר כך להכניס את הבהמה לעזרה ולשחוט, אם כן אף שהתורה צוותה למצורע לסמוך, אין מזה ראיה שהתורה התירה לו להיכנס לעזרה. בקשה הגמרא לתירוץ הזה מברייתא. מי טבעי. שנינו בברייתא לאל בדף למד בית עמוד א', אמר בתורה בספר ויקרא פרק א' פסוק ד', ושמח ידו על ראש העולה, ואחר כך בסמוך נאמר, ושחט את בן הבקר לפני השם. כתבה התורה שני דינים אלו בסמיכות כדי ללמוד בהקש. מה סמיכה כשירה רק בתיאורין? אף שחיטה כשירה רק בתיאורין? והיא אמרת, אם אתה אומר שדין תכף לסמיכה שחיטה, לאו דאורייתא אינו מהתורה, אם כן בתמאין נמי משכחת לה. בתמאין גם ייתכן למצוא סמיכה, שהרי הדין שסמיכה אינה כשרה אלא בתיאורים נלמד ממה שכתוב בשחיטה לפני השם, כלומר בעזרה. ואי אפשר שהסמיכה תהיה מחוץ לעזרה, שרי תכף לסמיכה שחיטה, ולכן תמאים לא יכולים להיכנס לעזרה, וממילא אינם כשרים לסמוך. אבל אם דין זה אינו אלא מדי רבנן, אם כן מניין שתמאים אינם כשרים לסמוך, הרי יכול התמא לסמוך מחוץ לעזרה, והטהור יכניס את הקורבן וישחוט. מדרץ את הגמרא אל ההיפוך, יש ליישב להפך, שהתנא סובר שסמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא, ותכף לסמיכה שחיטה דאורייתא, וכיוון שהסמיכה עצמה היא רק מדי רבנן, לא הותר למצורע האיסור להיכנס לעזרה. ולכאורה קשה, מה החילוק בין אשם מצורע לשאר האשמות שטעונים סמיכה? והרי הגמרא לדף י' עמוד א' לומדת את דינה ממה שהקיש הכתוב חטאת לאשם, שנאמר קודש קודשים היא כחטאת וכה אשם. וכתב רש"י שאשם מצורע חלוק משאר האשמות שהם באים לכפר, ואשם מצורע אינו בא לכפר אלא להכשיר את המצורע באכילת קודשים. הקרן אורה והחזוניש כותבים לבאר את הטעם שאין למעידים אשם מצורע משאר האשמות באופן אחר, שאשם מצורע אינו בכלל היקש כמו שאר האשמות, ואין ללמוד שגם הוא טעון סמיכה ולהתיר לו להיכנס לעזרה בתאומתו. שכיוון שהוא טמא ואינו יכול לסמוך בעזרה כדין, יש לומר שהתורה לא הקישה אשם לחטאת לדין סמיכה, אלא באופן שאין עוברים על איסור בקיומה. ולפי זה, אשם נזיר טעון סמיכה שהרי הוא טעור ויכול לסמוך. לאל בדף למד בית עמוד בית הביאה הגמרא את דברי אולה בשם ריש לקיש, שביה במקצת שמה ביה. והגמרא הקשתה על דבריו מדברי הברייתא, שמצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי, אז הוא נכנס להר הבית לעשות סדר טהרתו, משום שמוטב שיבוא מצוות עשה של קורבן פסח שיש בו קרת, וידחה עשה של טמא לצאת מהר הבית שאין בו קרת. ואם ביה במקצת שמה ביה, הרי כשמכניס ידיו לעזרה למתן בעונות יש בו קראת, ואיך עשה של פסח דוחה אותו, והוא לא תירץ את דבריו. כעת הגמרא מתרצת את דברי ריש לקיש באופן אחר. דף למד ג' עמוד ב', רבינה אמר מה שאמר אולה בשם ריש לקיש, שביה במקצת שמה ביה, רק לעניין חיוב מלכות התמר, אבל אין ביה במקצת נחשבת כביית כולו לעניין חיוב קראת. וממילא אין להקשות על דבריו מהברייתא שמשתמע ממנה שאינו חייב קראת. ויהיה הגמרא תירוץ אחר לדברי ריש לקיש, כי עתה רבין כשבא רבין מארץ ישראל לבבל אמר בשם רבי יבאו, שריש לקיש לא למד מפסוק זה דין ביית מקדש כלל, אלא רק לעניין תמה שנגע בקודש של אוקה. איתמר, על זה נאמרו דבריו. איתמר, כך נאמר בבית המדרש, תמה שנגע בקודש ריש לקיש אמר לוקה, רבי יוחנן אמר אינו לוקה. ומסבירה הגמרא את העמו של כל אחד. ריש לקיש אמר לוקה משום שנאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ד' בדין היולדת בזמן תאומתה, וכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא. רבי יוחנן אמר תמה שנגע בקודש אינו לוקה משום דהו הפסוק בכל קודש לא תיגע בתרומה כתיב, אמר בתמה שנגע בתרומה. רש"י כותב שרבי יוחנן למד שאיסור זה נאמר על הנוגע בתרומה משום שכך מוכח מסוף הפסוק שכתוב בו עד מלות ימי טהרה, ומדובר בדין היולדת זכר שצריכה לטבול ביום השביעי ללידתה, ועדיין טמאה תומת טבול יום, ואסורה באכילת תרומה שתשקע השמש של יום ה-40 ללידתה, שהם ימי התואר שלה, שדם שרואה באותם הימים נחשב דם טהור ואינו מטמא, ואז מותרת בתרומה ואסורה בקודשים עד למחרת שתביא קורבנה, כי עד ההקרבה היא מחוסרת כפרה שאסורה בקודשים. מכך שכתבה התורה בכל קודש לא תיגע עד מלות ימי טהרה, מבואר שמיד אחר כך מותר לה לנגוע אפילו שעדיין לא הביאה קורבנה והיא מחוסרת כפרה. אם כן מוכח שהכתוב מדבר בתרומה, שהרי בקודשים היא אסורה עד אחרי שמביאה קורבן כפרתה. שואלת הגמרא וחילידת ריש לקיש יקרא לאחי יהודה, פסוק זה מדבר על תמה שנגע בקודש? והרי האם היא באה אלי פסוק זה נצרך ללמוד ממנו עזרה איסור לאוכל בשר קודש בתאומת הגוף? ואם כן מניין שגם תמה שרק נוגע בקודש לוקה? ומביאה הגמרא איכן אמר כן ריש לקיש שיש ללמוד מפסוק זה עזרה לתמה שאכל בשר קודש. דבר זה מפורש בתורה שתמה שאכל מהקודשים חייב כרת, שנאמר והנפש ששוכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותאומתו עלה ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. אילו במשנה במסכת מכות דף י"ג עמוד א' מבואר שגם לוקה לפי שעבר באיסור לב. וחולקים ריש לקיש ורבי יוחנן איכן התפרש זה בתורה האיסור הזה כפי שהגמרא עכשיו מבארת. אם כן אומרת הגמרא דאיתמר עזרה איסור לתמה שאוכל בשר קודש מניין? מאיכן הוא נלמד? ריש לקיש אמר איסור זה נלמד מהפסוק בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ד' בכל קודש לא תיגע, שזו עזרה לתמה האוכל בשר קודש. ולכמן יבואר כיצד לומדים מן הפסוק הזה איסור אכילה. רבי יוחנן אמר תני ברדלה, כך שנה ברדלה השם חכם, עתיה איסור זה נלמד בגזירה שווה תומתו תומתו מביאת מקדש. נאמר בעונשו של תמה שאוכל קודש והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותאומתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. ונאמר בעונשו של תמה שנכנס למקדש כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא התחתה את משכן השם תימה ונכרתה הנפש ההיא מישראל, כי מי נידה לא זורק עליו תמה יהיה או תאומתו בו. מה להלן כשם שלהלן בביאת תמה למקדש? מצאנו שהכתוב אנש והזהיר ואיסורו מפורש בפסוק מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יתאמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. אף כאן בתמה שאכל קודש נלמד בגזירה שווה שהכתוב אנש והזהיר, ועל כל פנים מבואר בממרה הזו שריש לקיש הוא צריך ללמוד מהפסוק בכל קודש לא תיגע איסור לתמה שאכל בשר קודש, ואם כן איך הוא לומד ממנו גם איסור לתמה שנגע בקודש? מתרץ את הגמרא אכן יש ללמוד מפסוק זה את שני הדברים. איסור לתמה שנגע בקודש לומדים מדי אפקה רחמנה בלשון נגיעה, מכך שהכתוב הוציא את האיסור בלשון נגיעה ככתוב בכל קודש לא תיגע, ואילו עזרה לאוכל בשר קודש בתאומה לומדים מדי איתקש קודש למקדש, מכך שאוקש בשר קודש לביאת מקדש ככתוב בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. יש ללמוד מכך שעיקר הפסוק נאמר על האוכל בשר קודש ולא על הנוגע, שכמו שבביאת מקדש המוזכרת בפסוק יש עונש כרת, גם מה שכתוב לגבי קודש הוא דבר שיש בו עונש כרת, ותמה שאוכל קודש אנוש כרת ולא נוגע. ויהיה הגמרא ברייתא כדברי ריש לקיש, תניא כבתי דריש לקיש, ענינו בברייתא כדברי ריש לקיש, שמקור האיסור לתמה שאוכל בשר קודש זה מפסוק זה. נאמר בתורה בכל קודש לא תיגע, למדנו מכאן עזרה איסור לאוכל בשר קודש בתאומת הגוף. שואלת הברייתא על הלימוד הזה, אתה אומר שנאמר בפסוק הזה, עזרה לאוכל בשר קודש בתאומת הגוף, או אינו שמה אינו כן, אלא נאמר בפסוק הזה, איסור לנוגע בקודש בתאומת הגוף. מוכיחה הברייתא ואומרת, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב, בכל קודש לא תיגע, אלא מקדש לא תבוא. מקיש קודש לביאת מקדש, מה? כשם שהעזרה לגבי מקדש שבפסוק הזה, הוא דבר שיש בו נטילת נשמה, עונש קרת שזה עונש תמיה נכנס למקדש, אף העזרה לגבי קודש שבכתוב הזה, הוא דבר שיש בו נטילת נשמה, עונש קרת. והיא, ואם תאמר שהאיסור נאמר בתמיה נוגע בקודש, נטילת נשמה מעיקה, וכי יש עונש קרת בתמיה נוגע בקודש, הרי רק כשתימה אוכל קודש עונשו קרת, אלא על כוחך הפסוק בכל קודש לא תיגע מדבר באכילה. ממשיכה הגמרא להקשות על דברי ריש לקיש והקטי מבעלה, ועדיין ריש לקיש צריך את הפסוק בכל קודש לא תיגע לדרשה אחרת, ללמוד ממנו איסור לתמה שאכל בשר קודש לפני זריקה. דאיתמר, שהרי נאמר בבית המדרש, תמה שאכל בשר קודש של קורבן לפני הזריקה של אדם, ריש לקיש אמר לוקה, ורבי יוחנן אמר אינו לוקה, וביארו את מחלוקתם. ריש לקיש אמר לוקה, משום שנאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ד', בכל קודש לא תיגע לאסור לתמה לאכול בשר קודש, לא שנה לפני זריקה ולא שנה לאחר זריקה, ללא שינוי וחילוק אם אוכל את בשר הקורבן לפני זריקת אדם או שאוכלו לאחריה. רבי יוחנן אמר אינו לוקה, לפי שהוא סובר כדתני ברדלה, כמו ששנה החכם ששמו ברדלה, שהאיסור לתמה לאכול בשר קודש, עטיה זה נלמד בגזרה שווה תומתו תומתו. כלומר, נאמר לגבי עונשו של תמה שאכל בשר קודש תומתו, ונאמר לגבי עונשו של תמה שנכנס למקדש תומתו, כמו שבביאת מקדש התורה הזהירה ואנשה, כך גם בתמה אוכל בשר קודש התורה הזהירה ואנשה. וכי כתב ההוא, והרי העונש האמור בתמה שאכל בשר קודש נאמר רק כשאכלו לאחר הזריקה של אדם. אבל אם אכלו לפני שנזרק אדם, אינו אנוש קרת. ואם כן קשה לריש לקיש, כיוון שצריך פסוק זה כדי ללמוד ממנו את עיקר האיסור, דיינו אם נלמד ממנו את האיסור לאוכל לאחר זריקה, ומניין שעובר באיסור גם לפני זריקה. תרץ את הגמרא, אם כן, אם הפסוק בא ללמדנו רק לאחר זריקה, לאם הקרא שיאמר הפסוק בקודש לא תיגע, מהו שנאמר בכל קודש? שמה מינה תרתי, למדנו מכאן איסור לשני האופנים, גם לתמי האוכל בשר קודש לאחר זריקה, וגם לאוכלו קודם זריקה. חוזרת הגמרא למחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן בתמי שאכל קודש לפני זריקה. אומרת הגמרא גופה, נשוב לעצם דברי הממרה, תמי שאכל בשר קודש לפני זריקה, ריש לקיש אמר לוקה, רבי יוחנן אמר אינו לוקה. דנה הגמרא באופן שאדם טהור אכל בשר קודש תמי מדינו. אמר אביי מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, כשאכל מבשר קורבן לפני זריקת דמו, היא דווקא כשהוא תמי בתאומת הגוף, דהיינו, שגופו של האדם האוכל תמי, שלדעת ריש לקיש לוקה ולדעת רבי יוחנן אינו לוקה. אבל בתאומת בשר, כלומר שאדם טהור אכל מבשר קורבן שנטמא, לדברי הכל הוא לוקה גם לפני זריקת דמו. משום דאמר קרא בספר ויקרא פרק ז' פסוק י"ט, והבשר אשר ייגע בכל תמי, לא יאכל באש ישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. ומה שהתורה חזרה וכתבה, והבשר בא לרבות את האוכל עיצים ולבונה שנטמאו דליו בני אכילה, נינו שאינם ראויים לאכילה, ואפילו אחי, אף על פי כן, רבינו קרא, ריבה אותם הכתוב, וחייב מלכות באכילתם. אם כן, גם בשר לפני זריקה לא גרע מהם, ואף שלא ניתרים לתאורים, לוקים על אכילתו. הגמרא בחולין דף למדבב עמוד ב' מבארת שהטעם שעיצים ולבונה מקבלים תאומת אוכלים, אפילו שאינם ראויים לאכילה, משום שחיבת הקודש, כלומר חשיבות הקורבנות, מועילה להחשיב כאוכלים גם דברים שאינם ראויים לאכילה. ובואר בגמרא שם שמחידוש זה לומדים דין נוסף, שגם קודשים שראויים לאכילה אף לא הוכשרו לתאומה על ידי ביאת מים, מקבלים תאומה אף שבחולין אין מקבלים תאומה, וזאת משום שחיבת הקודש מכשרתם. תוספות בדיבור המתחיל והבשר מקשים, אם כן מניין לרבות עיצים ולבונה שאינם ראויים לאכילה כלל, שמה הפסוק בא לרבות רק דברים הראויים לאכילה שאינם צריכים ביאת מים. תרץ המנחת חינוך שעיקר הסברה בחיבת הקודש זה להחשיב דבר שאינו אוכל כאוכל. אבל הדין שנאמר בכל אוכלין שצריכים הכשר משקים זה גזירת הכתוב, כי מצד החשיבות של האוכל אין הבדל בין אם הוכשרו במשקים בין אם לא הוכשרו. ולכן ודאי שריבה הכתוב עיצים ולבונה להחשיבם לאוכל. ומכל מקום סובר ריש לקיש בגמרא שם, שגם זה נלמד מעיצים ולבונה, שכמו שעיצים ולבונה נחשבים לאוכל לקבל תאומה, הוא הדין אוכל שאינו מוכשר. מביאה הגמרא עדת רבא שחולק על אביי. אומרת הגמרא ורבא אמר מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, זה דווקא באופן שהאדם האוכל בשר קודש לפני זריקה, טמא בתאומת הגוף. אבל באופן שהאדם טהור אוכל לפני הזריקה, בתומת בשר כשהבשר תמה, דברי הכל לדברי כולם, אינו לוקה. מה הייתה מה, מה הטעם בכך? כיוון דלא קרינה בה, כיוון שלא נאמר בבשר שלפני זריקה, הפסוק המדבר לעניין העונש. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. לא קרינה בה, לא נאמר בו גם האיסור האמור בפסוק שלפניו, והבשר אשר ייגע בכל תמה לא יאכל. שהתורה סמכה את האיסור של אוכל בשר תמה לעונש הנאמר בתמה שאכל בשר טהור, כדי להקישם וללמד שכשם שאין עונש בתמה שאכל בשר לפני זריקה, כך אין איסור באכילת בשר תמה לפני זריקה. שואלת הגמרא על דעת רבה ואמר מר, הרי נאמר בשם אחד החכמים, והבשר לרבות עיצים ולבונה שנטמאו, שהאוכל אותם לוקה, אם כן מה שונה בשר לפני זריקה שנטמא שאינו לוקה? תרץ את הגמרא החכן, בעיצים ולבונה במאי הסגינן, במאה מדובר, כגון שקדשו בכלי, באופן שהעיצים והלבונה התקדשו בכלי שרת. זה נעשה שנחשב כמי שקרבו כל מתיריו, כמו קורבן שקרבו כל הדברים המתירים אותו באכילה. ולכן האוכל אותם כשנטמאו לוקה, מה שאין כן בבשר לפני זריקה, כיוון שלא קרבו מתיריו, אינו לוקה. ונחלקו הראשונים מהו קידוש כלי שנעשה בעיצים. רשי כתב שמדובר בתרומת הדשן שהיה חוטה את העיצים במחתת כלי שרת מעל המזבח. ואילו תוסות בדיבור המתחיל שקידש, חולקים ואומרים, כיוון שבמסכת תמיד אף כוח עמוד ב' משמע שהיה חוטה מהעיצים שנתקלו לגמרי ונעשו דשן, ובגמרה מדובר בעיצים, לכן הפירוש הוא שמדובר ביום הכיפורים שהיה חוטה גיחלים לקטורת. ובחידושי רבנו חיים הלוי, הקשה על תירוץ הגמרה, מה שייך לכאן החילוק בין דבר שיש לו מתירים לדבר שאין לו מתירים. הריקושיה הייתה, שכיוון שהטעם שאין חייבים בבשר לפני זריקה זה משום שאינו ראוי לאכילה, אם כן גם עיצים ולבונה, אף שאינם חסרים דבר המתיר אותם, יהיה אוכל אותם פטור משום שאינם ראויים לאכילה. שהרי זאת הייתה הוכחת הבעיה, ואם כן, אף שבעיצים ולבונה אין דבר המתירם, צריך להיות פטור משום שאינם ראויים לאכילה. הוא מתרץ שבדבר הראוי להיקרב על המזבח כגון אימורים, אף שאין ראויים לאכילה, חייבים עליהם משום תומה. ודין זה ללמד ממה שנאמר, אמור עליהם לדורותיכם כל איש אשר יקרב מכל זרחם אל הקודשים אשר יקדישו בני ישראל להשם ותומתו עליו. ונחרטה הנפש האימי לפני אני השם. מהמילים אשר יקרב לומדים שגם כל הראוי להיקרב יש בו קראת אף שאינו ראוי לאכילה. ולכן לדעת רבה שסובר שעיצים ולבונה שיתרבו בפסוק מדובר דווקא לאחר קידוש כלי, אין ראיה מעיצים ולבונה שלוקה, כיוון שאין בהם חיסרון שאין ראויים לאכילה, כיוון שראויים להיקרב. ואילו אביי סובר שעיצים ולבונה שיתרבו גם קודם קידוש כלי, שעדיין אינם ראויים להיקרב, אם כן יש בהם חיסרון שאינם ראויים לאכילה, וכיוון שאף על פי כן לוקים עליהם, מוכח שלגבי תומת בשר אין חיסרון במה שאינו ראוי לאכילה. ויהיה הגמרא ראיה שקידוש כלי בדבר שאין לו מתירים נחשב כמו שקרבו מתיריו. נתנן כך שנינו במשנה במסכת מעילה דף יהודה עמוד א', כל קורבן שיש לו מתירים דבר המתירו באכילה, כגון שלמים וחטאת ואשם, שהאדם מתיר את האימורים להכתרה והבשר לכהנים, או דבר שיש לו מתירים למזבח בלבד כגון עולת העוף או עולת הבהמה, שדמם מתירן למזבח, וכגון שתי הלחם שדמם של הכבשים הם מתירים אותם, וכגון לחם הפנים שבזיחים מתירים אותו ומנחות שניתרות בקומץ, והאכלו כשהוא תמה, חייב קראת, דווקא משקרבו מתיריו, כשאכלו לאחר שקרבו הדברים המתירים אותו באכילה, וכל קורבן שאין לו מתירים, אין דבר המתירו באכילה, חייב קראת משקדש בכלי. מה זה קורבן שאין לו מתירים, אין דבר המתירו באכילה, כגון הקומץ והלבונה, שהם עצמם מתירים. מביאה הגמרא דין נוסף, בו נחלקו ריש לקיש ורבי יוחנן. אומרת הגמרא, איתמר נאמר בבית המדרש, המעלה המקריב איברי בהמה טמאה כגון סוסים וגמלים על גבי המזבח, ריש לקיש אמר לוקה, רבי יוחנן אמר אינו לוקה. ומה ביאור המחלוקת? ריש לקיש אמר לוקה משום שנאמר בספר ויקרא פרק א' פסוק ב', מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם. יש ללמוד מהפסוק שבהמה טהורה כמו בקר וצון, אין, כן, תקריבו, אבל בהמה טמאה לא, לא תקריבו. וסובר ריש לקיש, שלב הבא מכלל עשה, איסור לא תעשה שנלמד מתוך הנאמר בלשון עשה, דינו כי איסור שנאמר בלשון לא תעשה ולוקין עליו. ולכן, על האיסור להקריב בהמה טמאה לוקים, אף שנלמד מכלל עשה. רבי יוחנן אמר, אין לוקין עליו על איסור זה, משום שסובר שלב הבא מכלל עשה, אינו כמו איסור שנאמר בלשון לא תעשה, ואין לוקין עליו. מקשה הגמרא על דברי ריש לקיש. מיטיב מקשה רבי ירמיה מברייתא שעוסקת באיסור לאכול בהמה טמאה, וכך שנינו בה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ג', כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גירה בבהמה אותה תאכלו. יש ללמוד שדווקא בהמה זאת תאכלו ולא בהמה טמאה. ולאו הבא מכלל עשה, איסור הנלמד מתוך הנאמר בלשון עשה דינו כמו עשה. וקשה על ריש לקיש הסובר שלאו הבא מכלל עשה דינו כלא תעשה. הגמרא מפרשת את מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן באופן אחר. אמר לי, אמר לו רבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפה, אז ברא לך אסביר לך שמועה זו, באמת במקריב איברי בהמה טמאה על גבי המזבח, דכולי עלמא בין ריש לקיש ובין רבי יוחנן לא פליגי, אינם חולקים ושניהם סוברים שיש רק עשה ואין לוקים על זה, משום שלאו הבא מכלל עשה, עשה, כי פליגי במה נחלקו, במקריב איברי חיה טהורה על גבי המזבח, לא נחלקו לעניין מלכות, אלא אם עובר בעשה, ואחי יתמר כך נאמרה שמועה זו, המקריב איברי חיה טהורה על גבי המזבח, רבי יוחנן אמר עובר בעשה, ריש לקיש אמר אינו עובר בבלו כלום. ומה ביור המחלוקת שלהם? רבי יוחנן אמר עובר בעשה, שהרי נאמר בפסוק, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם, ויש ללמוד שדווקא בהמה אין, בהמה כן, כלומר תקריבו, אבל חיה לא, חיה לא תקריבו. ולאו הבא מכלל עשה, עשה. ריש לקיש אמר אינו עובר עליו בבלו כלום, כלומר אינו עובר אפילו באיסור, עשה. ומה שכתוב בפסוק בהמה, ההוא אותו כתוב נאמר למצווה, כלומר שמצווה להביא ממין הבהמה ולהביא ממין החיה זה רשות. ממשיכה הגמרא להקשות על ריש לקיש גם לפירוש הזה. מי תברא ומקשה רבה מברייתא העוסקת באיסור להקריב חיה על המזבח, כך שנינו בה. אילו נאמר בתורה רק קורבן להשם בהמה ולא היה מפורש בקר וצון, הייתי אומר שחיה בכלל בהמה וקשרה להקרבה. כי עניין שנאמר כמו שנאמר בספר דברים פרק י"ד פסוקים ד' ה', זאת הבהמה אשר תאכלו שור, שא כסבים ושא עיזים, אייל וצבי. הרי שאייל וצבי שהם ממין החיות נקראים בשם בהמה, ואם כן הוא הדין לגבי קורבן שנאמר בו בהמה, שגם חיה תהיה כשרה. תלמוד לומר, לכך כתבה התורה בקר וצון ללמד, שדווקא בקר וצון אמרתי לך ולא חיה. יכול שמה תאמר שרק לכתחילה לא יביא, לא יקריב חיה, ואם יביא כשר. שהרי למה זה דומה? לתלמיד שאמר לו רבו, אבא לי חיטים, והביא לו חיטים ושעורים. שאינו כמעביר על דבריו, הוא לא עובר על דברי רבו, אלא מוסיף על דבריו, שכיוון ורבו לא אסר עליו להביא שעורים. אין חיסרון במה שמוסיף ומביא שעורים, אם כן גם כאן, כשמביא חיה, אינו עובר על מצוות התורה, ולפיכך הקורבן כשר. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בכך שנכתב שוב בהמשך הפרשה בקר וצון, שמלבד האמור בתחילת הפרשה מן הבקר ומן הצון, נאמר שם בפסוק, ואם עולה קורבנו מן הבקר, ובפסוק י' כתוב, ואם מן הצון קורבנו, בא ללמד אותנו דווקא בקר וצון אמרתי לך ולא חיה. למה זה דומה? לתלמיד שאמר לו רבו, אל תביא לי אלא חיטין, והביא לו חיטים ושעורים, שאינו כמוסיף על דבריו, אלא כמעביר על דבריו. שהרי הקפיד הרב ואמר לו להביא רק חיטים, וגם כאן הקפידה התורה שיביא דווקא בהמה. ולפיכך קורבן מן החיה פסול. אם כך תיופתא דריש לקיש תיופתא, לכאורה דבר זהו פרחה לדברי ריש לקיש, ואכן מסיקה הגמרא, תיופתא, זו פרחה ונדחו דברי ריש לקיש. אומרת הגמרא, שנינו במשנה וכולן שקיבלו את הדם חוץ לזמנו, חוץ למקומו, אם יש דם הנפש, יחזור הכשר ויקבל. למדנו במשנה לאל בדף למדבית עמוד א', כל הפסולים שקיבלו את הדם במחשבת חוץ לזמנו, וכן אם קיבלו את הדם במחשבת חוץ למקומו, אף שחשבו מחשבת פיגול, מכל מקום, כיוון שהם עצמם פסולים לעבודה הזו, לא נפסל הקורבן במחשבתם, ולכן אם יש, אם נשאר בצוואר הבהמה מדם הנפש, דם שהנפש יוצאת בו, שזה דם הכשר לזריקה, יחזור הכהן הכשר ויקבל את הדם בכשרות ויזרקנו על גבי המזבח. הביאה הגמרא את הספק של ריש לקיש בעניין הזה. באי מיני, הסתפק ריש לקיש ושאל את רבי יוחנן, מישהו פסול לעבודה וקיבל את הדם וזרקו על המזבח, מה הוא שיעשה? שיריים. מה דינו? האם זריקת הפסול נחשבת כזריקה לעניין זה שאדם שנשאר בצוואר הבהמה נחשב לשיירי אדם ואינו ראוי לזריקה על גבי המזבח? או דילמה? או שמה נאמר שאין זריקת הפסול נחשבת זריקה כלל, ואז יכול הכשר לחזור ולקבל מאדם שבצוואר הבהמה ולזורקו על גבי המזבח. אמר להישיב רבי יוחנן לריש לקיש, אין לך זריקה פסולה שעושה שיריים, אלא זריקה שנפסלה מחמת שחשב בה לאכול או להקטיר חוץ לזמנו, לאחר זמנו אמור באותו קורבן, וכן אם חשב לאכול או להקטיר חוץ למקומו, חוץ מהמקום הקבוע לאותו קורבן. והטעם שזריקה זו מועילה לעשות את שער הדם לשיריים, הועיל ומרצה, הועיל וזריקה זו מועילה מן התורה לפיגולו, לקבוע בקורבן דין פיגול. ויהיה הגמרא נוסח אחר בספיקו של ריש לקיש, רב זביד מתני אחי. רב זביד שנה את ספיקו של ריש לקיש כך, באי מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, הסתפק ריש לקיש בפני רבי יוחנן, כוס של דם פסול, כגון שיצא חוץ לעזרה וזרקו כהן כשר על גבי המזבח. מהו שיעשה שיריים? מה דינו? האם זריקת הדם הפסול נחשבת לעניין שיעשה שיריים, שמה שנשאר בכוס כבר נשב לשיריים ואין תקנה לקורבן הזה? או שלא נעשה שיריים ויש תקנה לקורבן שיחזור הכשר ויקבל? אמר לי, הישיב רבי יוחנן, פסול גופי, בפסול עצמו שזרק את הדם, מה הסביר לך? מה אתה סבור? שהרי אינך שואל מה דינו. אי פסול, אם אינך סובר שאדם פסול לעבודה שזרק את הדם, משווי, עושה את הדם שבצברה בהמה, שיריים, כוס של דם פסול שזרקו על גבי המזבח, נמי משווי שיריים, גם עושה שיריים, ואי פסול לא משווי שיריים, ואם פסול לעבודה שזרק, לא עושה את הדם שבצברה בהמה לשיריים, כוס פסול נמי לא משווי שיריים, כוס פסול שזרקו על גבי המזבח, לא מחשיב את הנותר בכוס לשיריים שפסולים מלהיזרק פעם נוספת על המזבח. מביאה הגמרא ספק נוסף בעניין הזה, רב ירמיה מדיפתי מתני אחי, היה שונה כך. ביי מיני אביי מרבה, הסתפק אביי ושאל את רבה, קורבן חטאת שקיבלו את דמו בשתי כוסות, ואיזה מדמו של כוס אחת את ארבע המתנות על המזבח. מהו שיעשה בהזעה שמכוס זה את חברו את הדם שבכוס האחר? דחוי ופסול. לפי שגם כוס זו הייתה ראויה לעזות ממנה למזבח, והכהן שאיזה מהכוס האחרת דחאה לזו בידיים, ישפך לעמה בעזרה מוציאה דמים לנחל קדרון. או שאדם בכוס הזה נעשה שיריים, ושירי האדם היו שופכים אותם על יסוד המזבח. כאן נאמר בספר ויקרא פרק ד' פסוק חי, ומן אדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני השם אשר באוהל מועד, ואת כל אדם ישפוך על יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. אמר לי, פושט את הגמרא את הספק הזה, אמר לי, רבא לאביי, דבר זה הוא פלוק את המחלוקת של רבי אלעזר ברבי שמעון ורבנן, דתניא כך שנינו בברייתא. מסכת יום הדף נ"ז עמוד ב', למעלה, לעיל בפרשה עוסקת בנשיא שחטא וחייב חטאת שקורבנו הוא שעיר, הוא אומר, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ודמו ישפוך על יסוד מזבח העולה, ולא נאמר כל דמו. אילו למטה, להלן בפרשה עוסקת בקורבן חטאת של יחיד, הוא אומר, ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך על יסוד המזבח. יש לדרוש את הפסוקים הללו כך, מניין לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות ונתן מתנה אחת מכוס זה ומתנה אחת מכוס זה, שהחטאת טעונה ארבעה מתנות על גבי המזבח, שכולן הדם הנשאר בכל הכוסות נשפחים ליסוד כדין שיירי הדם. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, את כל דמה ישפוך, יכול שמה תאמר שגם אם נתן ארבע מתנות מכוס אחד יהיו כולם נשפחים ליסוד. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב, את דמו ולא את כולו, משמע שרק מקצת הדם נשפך ליסוד. כיצד? כיצד עושים? הוא שיירי הדם שבכוס שזרקו ממנו על המזבח נשפך ליסוד, והן ושאר הכוסות נפסלו ונשפחים לעמה, אותה עמת המים שהייתה בעזרה שבה היו יוצאים הדמים לנחל קדרון. לפי שהכוסות שהיו ראויים לזרק מהם על גבי המזבח ניתחו על ידי הזריקה שנעשתה בכוס האחרת. ורבי אלעזר ברבי שמעון חולק ואומר, מניין לחטאת שקיבל דמה בארבעה כוסות ונתן ארבע מתנות מכוס אחד שכולם נשפחים ליסוד כדין שיירי הדם? תלמוד לומר, ואת כל דמה ישפוך. והגמרא מבררת את דעת רבי אלעזר ברבי שמעון ושואלת, והכתיב הרי כתוב גם, ואת דמו ישפוך. אז מה רבי אלעזר ברבי שמעון דורש מן הפסוק הזה? משיבה הגמרא, אמר רב אשי, ההוא הפסוק הזה בא למעוטי למעט את השיריים שבצוואר בהמה ולא התקבלו בכלי, שכשנזרק אדם שנתקבל בכלי שאר אדם שבצוואר של הבהמה אינו נחשב לשיירי אדם שנשפחים ליסוד אלא נשפח לעמה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ג' במסכת זבחים עם שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, האם ביה במקצת לא שמה ביה, ומדוע לא שייך באשם מצורע תכף לסמיכה שחיטה? שאלה שנייה, מדוע לא אומרים שבהכרח שהתירה התורה למצורע להיכנס ולסמוך ונתיר לו זאת? שאלה שלישית, מה הסברה לחלק בין סמיכה על אשם מצורע לסמיכת שאר הקורבנות? שאלה רביעית, לרבין על עניין מה אמר רשלה כשדינו בעניין ביה במקצת? שאלה חמישית, לרבין לעניין מה אמר כן רשלה כיש? השאלה האחרונה, דף למד ג', כיצד למד ריש לקיש מהפסוק בכל קודש לא תיגע גם עזרה לנגיעה בקודש וגם לאכילת קודש בטומאה וגם לאכילה לפני שנזרק דמו? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי ב' בסיוון תשע"ח, היום המיוחס. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף למד ג' במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, הראשון לשלושת ימי ההגבלה, ג' בסיוון תשע"ח, ונלמד דף למד דלת במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדה מיטב, מנותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.